שלום וברכה. לפי בקשת, תודה רבה. לפי בקשתם של חלק מהמשתתפים, אנחנו נעסוק בשיעורים הקרובים בכמה סוגיות הקשורות לענייני שבע מצוות בני נוח. בני נוח כידוע אינם יהודים, הם גויים, ואז עלתה גם השאלה, למה אנחנו, שאנחנו יהודים, צריכים לעסוק בהלכות שקשורות לגויים? שהגויים יתעסקו, אבל שאנחנו נתעסק. עד כאן השאלה שנשאלה בשבוע שעבר על ידי אחד הלומדים. והתשובה היא, מדוע שאנחנו נעסוק בהלכות השייכות לכהנים אם אנחנו ישראל? מדוע לעסוק בשאלות השייכות למקדש אם אנחנו היום לא מקריבים?
כולנו יהודים, אבל...
כן, אבל אנחנו עסוקים גם בסוגיות רחוקות שלכאורה אין לנו קשר אליהן. למשל, בהקדמת חובות הלבבות, אז הוא מספר שמה שפעם היה איזה חסיד שמישהו שאל אותו שאלה רחוקה בענייני גיטין. אמר, למה אתה מתעסק בזה ולא מתעסק בשאלות של תיקון המידות שהן הרבה יותר קרובות אליך מאשר שאלות רחוקות? לכן יש כן מקום לשאלה, למה להתעסק בדברים רחוקים? מדוע למשל שאני אתחיל להעביר פה שיעור בדיני סרחה בריאה? כן, מישהו פה שוחט, מישהו בודק ריאות. אבל אנחנו א', מתעסקים בכל התורה כולה, אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק. למי, למה הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ובשביל מה הוא נתן להם את התורה? שאלות פשוטות, שלא תמיד אנחנו מתעסקים בהן, אבל אני מצאתי לשאלות הפשוטות האלה תשובות פשוטות ביותר. אני ראיתי בספר בראשית, יש לי בבית, ראיתי, פרק י"ב, בפסוק ב' ואשך לגוי גדול ואגדלה שמך, ובפסוק ג' ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, בחירת עם ישראל משרתת את תיקון העולם, ולכן ברור שאנחנו צריכים לגעת מה אנחנו מציעים לעולם, מה הדבר שאנחנו מבקשים מן העולם. וכותב הרמב״ם בהלכות מלכים פרק שמיני, ציווה משה מפי הגבורה לקוף את כל העולם לקיים שבע מצוות שנצטרו בהן בני נוח, ומי שלא יקבל יהרג. קודם כל השאלה היא מי צריך פה לקוף, כן? משה ציווה, לתמי הוא ציווה? אז זה לא לגמרי ברור, אבל ברור שלנו יש תפקיד. אנחנו צריכים להודיע על העולם כולו מהי חובתו של העולם, מהבחינה המוסרית, מהבחינה האמונית ומהבחינה ההלכתית. אני אגיד לכם יותר מזה. פעם, תודה רבה, זה לא היה כל כך מעשי כל השאלות האלה. על מה מסתמך הרמב״ם לומר שיש לנו מצווה ללמד את כל הגויים של המצוות? יש פסוק שאני אומר אותו כל בוקר, שכנראה הוא המקור של הרמב״ם, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו, וגם נאמר בספר ישעיהו, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה להר השם אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אז כלומר, העמים הם אלה שיאמרו מציון תצא תורה. מה זאת אומרת יוצאת תורה? היא יוצאת מציון לאן? היא יוצאת אל העמים. כלומר, העמים מצפים מאיתנו שאנחנו נגיד להם מה התורה דורשת מהם. והאמת היא שגם כתוב בספרי על הפסוק השם מסיני בא, זה לשון הקודש, וזרח מסעיר למו, זה לשון רומי, כלומר לטינית, הופיע מהר פרן, זה לשון ערבי, ערבית, ואתה מרלבות קודש, זה לשון ערמי, ממינו אשדת למו, שהקדוש ברוך הוא נתגלה ודיבר בכל השפות, לפחות בארבע שפות ראשיות, בשעה שהוא נתן את התורה לישראל. אם כן, יש כוונה של התורה גם למסור איזשהו מסר לאומות העולם. נכון? תורה ציווה לנו, משה, מורשה קהילת יעקב. זאת אומרת, למרות שיש פנייה אל האומות, הפנייה אלינו היא פנייה ישירה, ולאומות היא פנייה עקיפה. כל הדברים האלה הם קדומים, הם קדומים לרמב״ם. אני רוצה רק בהקשר הזה לומר שההלכות האלה לא היו מעשיות בימי קדם. היינו בגלות. בזמן שאנחנו בגלות, אנחנו עסוקים בשאלה אחת מיידית. איך לשרוד את היום הזה? אז אין לנו זמן, בזמן שאנחנו עסוקים בהישרדות אישית, לעסוק באחרים, גם אם זה התפקיד שלנו. כלומר, גם אם נאמר שיש אדם שהתפקיד שלו להיות רופא בכיר, אבל הוא עכשיו נמצא בסכנת נפשות, אז הוא לא יטפל בחולים שלו, הוא יטפל בעצמו, למרות שהוא רופא בכיר שצריך לטפל באחרים. כמו כן, עם ישראל צריך לטפל באנושות, אבל לא תמיד הוא יכול. וכאן, בהקשר הזה, אני רוצה להביא לכם ציטוט של גוי בשם ז'אן-ז'אק רוסו. ז'אן-ז'אק רוסו, מז'נבה, לפני 400 שנה, כותב באחד מספריו את הדברים האלה. ברור מעל לכל ספק באוניברסיטת הסורבון. אוניברסיטת הסורבון בפריס, כידוע בזמן ז'אן-ז'אק רוסו, הייתה אוניברסיטה דתית, לא כמו היום. אז ברור מעל לכל ספק באוניברסיטת הסורבון שהנבואות של ישעיהו מדברות על ישו. מדברות על ישו. באותה מידה של ודאות ברור לרבנים באמסטרדם, זה הרבנים שהוא שמע עליה, ברור לרבנים באמסטרדם שאין לזה כל קשר אליו. לפיכך, נראה לי שלעולם לא אבין את היהודים, כל זמן, כל עוד לא תהיה להם מדינה משלהם, עם אוניברסיטאות ובתי מדרשות שבהם הם יוכלו להתבטא בלא פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. עד כאן דברי קודשו. יש לציין שעכשיו חזרנו. חזרנו, אז יש לנו מה לומר לעולם. אז אנחנו מחויבים. רוצים לשמוע עוד סיפור? נספר לכם עוד סיפור. מה קרה בקייב לפני 1,300 שנה? סיפרתי לכם? לא. אני אספר לכם. היום אנשים יודעים מה קורה בקייב היום. אבל מה קרה בקייב לפני 1,300 שנה? היה שם נסיך הנסיכות של קייב, מה שאחר כך הפך להיות חלק מרוסיה, לא ניכנס עכשיו לביקוחים היסטוריים, ושמו היה ולדימיר. ולדימיר. והוא היה הנסיך. והוא התלבט באיזה דת להנהיג את ממלכתו. אשתו הייתה נוצריה, הוא עצמו היה עובד אלילים רגיל, והוא הזמין יהודי, נוצרי ומוסלמי כדי לשאול אותה. מעין הסיפור שאנחנו מספרים על הכוזרים, אז גם היה שם. כשהמוסלמי אמר לו שלפי האסלאם אסור לשתות אלכוהול, אז הוא הבין שבאומה שלו זה לא יתקבל. מה? ולדימיר הבין שהאסלאם לא יתקבל באומתו, כי לפי האסלאם אסור לשתות אלכוהול, תגידו לאוקראיני לא לשתות אלכוהול, חפשו את החברים שלכם. אז הוא שאל את היהודי, מה עיר הבירה שלכם? אמר לו היהודי, ירושלים. אם כך, שואל המלך, אז למה אתם לא שם? כי אנחנו בגלות. אם אתם בגלות, סימן שאלוהים עזב אתכם. ואז הוא החליט לאמץ את הדת הנוצרית שהייתה הדת של אשתו. הדבר הזה הוא מאוד מעניין, כי בינתיים חזרנו לירושלים, אז אפשר לשלוח לולדימיר שכדאי להפוך את ממלכתו ליהודית. בינתיים מה שהם עשו, הם העמידו בראשם ולדימיר אחר, יהודי. העמידו איזה ולדימיר יהודי, אז זה התחלה של החזרה בתשובה שלהם. מה זה הרעש שם? כן? רק שפחות יגיד שאני לא נמצא, שלא יחפשו אותי. טוב, אז בכל מקרה, ברור שיש לנו יעד, עכשיו, לגבי השאלה שלך, לגבי מקור הרמב״ם, נביא לך עוד מקור, מובא בספרי, על הפסוק, לא צריך הספרה, בפסוק, אם לא יגיד ונשא אבונו, מה זה אם לא יגיד ונשא אבונו? אם לא תגידו את אלהותי לאומות העולם, אני פורע מכם. והוא שהכתוב אומר, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. רש"י, וגם הספרי, השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי האומות. עתיד להיות השם אחד לכל העולם. שנאמר, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שם אחד. ואומר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, הפסוק הזה שאנחנו נאמרנו אותו פעמיים באהבה בכל יום תמיד, מחייב אותנו, בעצם זו תוכנית פעולה, איך השם הופך להיות מוכר רק על ידי האומה שלו, הופך להיות מוכר וידוע לעולם כולו. אז אם כך, ודאי שאנחנו מחויבים, ולכן צודק הרמב״ם, כשהוא פוסק, שאנחנו מחויבים להודיע לאנושות מה מצופה מהם. עכשיו אני רוצה אולי גם להסביר ש... בבקשה, דבר נא. אני אשמח לקנות את מהדורת הרמב"ן שלך, כי אצלי ברמב"ן במעשה שכם זה לא מה שכתוב. אז זה מעניין אותי לקנות גרסאות שונות, אני רוצה לראות מה כתוב אצלך. אבל אצלי ברמב"ן כתובים דברים בדיוק הפוכים, יעיין נא כבודו שמה בפרק למד א' ופרשת בראשית מה שכותב הרמב"ן, מאוד מעניין. טוב, על כל פנים, אף אחד פה לא מחויב אישית ללכת לאומות, אבל עם ישראל כאומה בוודאי צריך למלא את יעודו, במיוחד שהיום העולם נמצא באיזושהי תהייה, מאבק בין גושי, לא רק המלחמה העכשווית, אלא בכלל יש מתחים בין תרבותיים שמצפים לעזרה שלנו. בסופו של דבר, עם ישראל נחשב היום, תמיד נחשב, כמין סמכות רוחנית, שיש לה תפקיד ברבנו בחיי, הוא מביא את האגדה במסכת בבא בתרא על רבה בבר חנה שראה שני אווזים במדבר, שני אווזים שמנים שמרוב שומן נטף מהם שמן, ומהשמן הזה נעשה נהר, והוא שאל אותם, האם יש לי חלק עמכם לעולם הבא? אחד מן האווזים הרים את הכנף, והאווז השני הרים את הרגל. כשבא הרבה בר חנה את החכמים וסיפר להם את זה, אנו עתידים ישראל ליתן עליהם את הדין. דבר תמוה, מפרש רבנו בחייה, ששני האווזים זה הנצרות והאסלאם. ולמה אנחנו עתידים לתת דין עליהם? כי הם עשו את העבודה שהיינו צריכים אנחנו לעשות, להפיץ את דבר השם בעולם. ומפיצו בצורה קצת לא מוצלחת, קצת קריקטורית, אבל הם עשו את העבודה. ולכן אנחנו עתידים לתת דין עליהם על הדבר הזה. אז כך שאנחנו היום במצב שאין לנו ברירה, אנחנו פונים אל האומות ומודיעים להם את דבר השם. אולי, לפני שנקרא את המקור שהבאתי לכם מסכת בבא קמא, בהקשר הזה אני רוצה להביא לכם איגרת קצרה של הרב קוק. איגרת תת קוף נון זין. אתם רואים פה, איגרות הראייה. מה? לא. לא, אבל רבי נובחיה כן היה בזמן ש... אפשר יותר גדול. איך נעשה את זה יותר גדול? יש אפשרות, רק רגע, רגע, רגע. אני לא רואה פה רגע. רגע, רגע. הם רוצים יותר גדול, מה אני אעשה? נעשה יותר גדול. לא, 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 רגע. רגע. לא, זה מה שיש, אני לא יכול לעשות. טוב, לקוח פה מאגרות הראייה. עשיתי את זה יותר קטן, זהו, אתם רואים, אני מנסה פה להתערב. מה יהיה, רק רגע. להגדיל. בסדר, זה מספיק גדול, לא? לא מספיק גדול? אם זה נכון. כל הכבוד. אין פה משה. משה אמת. טוב, בקיצור, זה מאגרות ראייה, איגרת תף קוף נון זין. שימו לב שתף קוף נון זין זה אחרי תף קוף נון ה' ותף קוף נון ו'. כולם מכירים את איגרת תקנה של הרב קוק, אבל מעטים מכירים את איגרת תף קוף נון זין. בעזרת השם, עיר הקודש יפו, ראש חודש סיוון, תברשיים גימל, לכבוד הרב החסיד היקר מר אהרון שמחה בלומנטל נרו יאיר שלום. החוברת דת ישראל מעשה ידי כבודו. הסביע אותי נחת. עכשיו מה זה החוברת דת ישראל? זו חוברת שנועדה ליפנים. יפנים, אנשים ביפן. תושבי יפן נקראים יפנים. אז אותו בלומנטל, אותו רב בלומנטל, כתב חוברת בשם דת ישראל, המיועדת ליפנים. אומר הרב, תוכנה וסגנונה רצויים הם. תדעו לכם שכשמישהו אומר לחברו, כוונתך רצויה, זה סימן שהוא עומד לרדת עליו. אז זה מה שקורה גם פה. כן, הוא אומר, כל הכבוד, זה יפה מה שעשית, זה עוד מעט תהיה הביקורת. נכון? ומכוונים, כן, בהקשר הזה צריך לזכור את דבריו של היהודי הנרי ברגסון. ברגסון אמר, היה פילוסוף, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. הוא אמר דבר נורא. הוא אמר שהנצרות עדיפה על היהדות. למה? משום שהיהדות עוסקת באלוה שמתעניין רק בעמו, בעוד שהנצרות הרחיבה את ההתעניינות של אלוהים לאנושות כולה. הדברים האלה הם שטויות, וזאת למה? משום שכל מי שקרא תנ"ך קצת יודע, כמו שאתה אמרת, שהנביאים פונים אל האומות, ורבי עקיבא אמר חביב אדם שנברא בצלם, והלל אמר הוה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, ומדבר שם על כל העולם, וגם יונה הנביא נשלח אל נינווה, אז כך שלומר שהיהדות אינה עוסקת באנושות, זו פשוט שטות. לעומת זה הנצרות היא אומרת שאין ישועה מחוץ לכנסייה, אדרבה היא המצמצמת. אבל בכל זאת צריך להבין למה ברגסון אמר את הדבר הזה. ברגסון היה אדם מלומד, הוא יכול היה להבין שהוא אומר שטויות, אלא שמה שהוא אמר היה מציאות בימיו. כשעם ישראל היה בגלות, קולו לא היה נשמע. עכשיו ברוך השם יצאנו, אז עכשיו קולנו צריך להישמע. עוד ציטוט אחד קטן, הפעם של גוי. היה גוי בשם בלז פסקל. היה גם איש מדע, גם פילוסוף, וגם נוצרי. הוא כותב על עם ישראל כדברים האלה. הוא אומר, מציאותו של העם הזה מתמיהה אותי. משום שאם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. כלומר גוי אומר את זה. אז כנראה שפונים אלינו כדי לקבל את המסורת על ההתגלות. טוב, יש בספר זכריה פרק מעניין מאוד שאומר, פרק ב' פסוק ט"ו, אתם זוכרים בוודאי. מה, ודאי שזוכרים, רק אתם לא זוכרים שזה הפסוק. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. מה זה נלוו גויים רבים? המילה גויים בתנ"ך פירושה אומות. כלומר, אומות שלמות יקבלו עול מלכות שמיים. והיו לי לעם. כלומר, אנחנו במהלך ההיסטוריה, אנחנו העם היחיד שהוא עם השם. אבל לעתיד לבוא, הרבה עמים יהיו עם השם. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. אז מה יהיה איתנו? יש המשך. ושכנתי בתוכך. זאת אומרת, השכינה לא תזוז מעם ישראל, אבל במקום להיות רק בעם ישראל, היא תקרין על העולם כולו. עכשיו, בהקשר הזה, אני רוצה שנלמד בקצרה פסקה בגמרא, מסכת בבא קמא, דף למד ח'. אז יש שם דיון על פסוק בספר חבקוק. אמר רבי אבאו, אמר קרא, עמד ויבודד ארץ, ראה ויתר גויים. איך להבין את הפסוק הזה? עמד, הקדוש ברוך הוא עמד, וימודד ארץ, כלומר הוא מדד את העולם, ראה, הוא ראה משהו, ויתר גויים. אז מה הוא ראה? מה השם ראה כשהוא מדד את העולם? אז רבי אבאו אומר, ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח. כיוון שלא קיימו, עמד והתיר ממונם לישראל. וזה המקור של ההלכה של שור של ישראל, שנגח שור של נוכרי, פתול. רבי יוחנן אמר, מאחה הופיע מהפרן, מפרן הופיע ממונם לישראל, תניה למאחי, גם למנות זה בברייתא, שור של ישראל שנגח שור של כנעני, פתור, שור של כנעני שנגח שור של ישראל, בינתם במועד משלם זה שלם, שנאמר, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, ואומר, הופיע מהפרה. אז מהי ואומר? למה צריך להביא שני פסוקים כדי ללמוד ההלכה הזאת? וחיתימה, היי וימודד ארץ, מבא אלה לכדיריו מתנה וכדיריו יוסף, תשמע, הופיע מהפרה. כלומר, יכול להיות שהפסוק עמד וימודד ארץ, מלמד אותנו משהו אחר, כמו דברי רב מתנה ודברי רב יוסף, ולכן היה צריך פסוק נוסף. אז מה ידי רב מתנה? אמר רב מתנה, עמד בעמודת ארץ, ראה, מה ראה? ראה של המצוות שנצבו עליהם בני נוח ובקימום, עמד והגלב אותם מעל אדמתם. אז זה המשמעות של ויתר גויים ונטר בהם על הארץ. עכשיו, מה שמעניין אותנו, כל זה היה רק הקדמה למה שאני רוצה להתמקד בו, מה היא ברב יוסף? איך רב יוסף הבין את הפסוק? ואמר רב יוסף, עמד בעמודת ארץ, ראה, מה ראה? ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ולא קיימו. עמד והתירן להם. זאת אומרת, מה זאת אומרת, התיר להם? זאת אומרת, מה, מותר להם לרצוח? מותר להם לגנוב? לגויים? לבני נוח. כלומר, ראה שהקדוש ברוך הוא ראה שהם לא מקיימים את שבע המצוות, ולכן התיר. זה פתרון לא רע. אדם לא רוצה לשמור שבת, אז לא ישמור שבת, והקדוש ברוך הוא יתיר לו. מעין מה שהיתר של רב הונא, כיוון שעבר אדם עבירה, ושנה בה הותרה לו. מה? נעשית לו כהתר, נכון. זה התשובה של הגמרא אחר כך. אבל לפי פשט הגמרא כאן, יוצא שבני נוח, כל העולם כולו, יכולים להיות ברברים מרושעים, וזה בסדר. אז אומרת הגמרא, אתגורי אתגר. מה, הם הרוויחו? אם כן, מצאנו חוטא נשכר. איך אפשר להגיד דבר כזה? אמר מר ברי דרבנה, לומר, אז זה לא שבאמת הותר להם, אלא שאפילו מקיימים אותן, הם מקבלים עליהם שכר. מעניין. זה לא פייר. זה לא פייר בכיוון השני. הרי אני מקיים שבע מצוות, אז למה שאני לא אקבל שכר? ולא, הגמרא אם כן עושה פה מטוטלת. מה, אז אתה רוצה להגיד שהם לא יקבלו שכר? והתניה, הרי ודאי שהם יקבלו שכר. רבי מאיר אומר, מניין שאפילו גוי, ועוסק בתורה, שהוא ככהן גדול. תלמוד לומר, אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם. כהנים ולויים וישראלים לא נאמר, אלא אדם. הלמדת שאפילו נוכרי עוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. אמרי, אז בסוף יש תשובה. אין מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה, דאמר רבי חנינא, גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. טוב, צריך להבין את כל הסוגיה הזאת, היא סוגיה מאוד מורכבת. מה זה הסיפור הזה שאינם מקבלים שכר כמצווה ועושה? אז אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לפני קצת פחות מ-2000 שנה. היה יהודי אחד בשם פאולוס. פאולוס. יהודי בעייתי. הוא זה שהקים את הנצרות. כן, הוא המייסד. כן, לא אותו האיש, אלא מי שעשה מזה תיאולוגיה, מי שבנה מזה דת, היה פאולוס. והוא, כן, קוראים לו בעברית, קראו לו שאול, שאול מטרסוס, והוא החליט שצריך לבטל את המצוות. כן, לא רוצים לקיים מצוות. עכשיו, למה לא לקיים מצוות? כי המצוות זה דבר רע. למה זה דבר רע? כי אמנם אם מקיימים אותם מקבלים שכר, אבל אם עוברים עליהם מקבלים עונש. מכיוון שלא ייתכן שהאדם לא יחטא, אז ככל שיש יותר מצוות, יש יותר סיכוי להיענש. לפי זה רצה הקדוש ברוך הוא להרע לישראל, לפיכך הרבה להם רע ומצוות. כן, זה בעצם רבי חנניה בן הקשיא, לא להגיד את המשפט שם, רבי חנניה בן הקשיא, כשהוא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם רע ומצוות, זה תשובה לטענה של פאולוס. כן, ככה מסביר המהר"ל מפראג בנצח ישראל, שרבי חנניה בא לענות על הטענה הזו. עכשיו, מה בעצם זה אומר? אם יש לי תרייג מצוות, יש לי פוטנציאל של תרייג עבירות. לכן, אמר פאולוס, צריך לבטל את המצוות. זה כמו מה שכתוב, כיוון שראה שבע מצוות שאינם מקיימים, עמד והתירה. אז אחרי שהוא אמר את זה, אז הקהילה הראשונה של הנוצרים שהייתה באנטיוכיה, התחילה לחיות חיי שחיתות. חיים של גילוי עריות וכו'. ואז פאולוס שלח להם מכתב, שבו הוא אומר, איך אתם מתנהגים? אמרו לו, אבל אתה אמרת שזה מותר, כיוון שהמצוות בטלות. ענה להם, הכל מותר, אך לא הכל ראוי. במילים אחרות, יש מוסר. זאת אומרת, הוא רוצה להמשיך לקיים את שבע המצוות, אבל לא כמצווה ועושה. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. הם רוצים את המצוות, הם רוצים להתחייב, הרי האנושות מתקיימת לפי נורמות מוסריות, אמות מידה של טוב ורע. יש, גם בעולם הנוצרי. יש, סתם נוצרי מאמין מתנהג בדרכים מוסריות. אבל הוא לא רוצה שזה יהיה התנאי לקשר שלו עם אלוהים. לכן הם רוצים כמי שאינו מצווה ועושה. ואז הם מקבלים שכר, אבל כמי שאינו מצווה ועושה. אז מה יעשה הגוי שרוצה לקבל שכר כמצווה ועושה? הוא צריך לקבל שבע מצוות בפני בית דין של ישראל. כך כותב הרמב״ם. אם הוא מקבל בפני שלושה חברים, כלומר שלושה רבנים, הוא הופך להיות מחדש מצווה ועושה. ולכן גם בארגון ארגון ברית עולם אנחנו עושים את זה. אנחנו מדי פעם עושים בית דין, באים אלינו גויים ואומרים, אנחנו מכריזים על קבלת שבע מצוות. מה? כן, אני עושה את זה מדי פעם. והם מקבלים אפילו תעודה. תעודה זה מאוד חשוב, כי אפשר למסגר ולשים על הקיר. תעודת קשרות, כן. זה פותח להם צוהר לחיי העולם הבא, זה לא רע בכלל. מה? שייכות. כן, הרמב״ם אומר שמי שמקבל עצמו שבע מצוות בנועם, יש לו גם חלק העולם הבא, שזה בכל זאת שווה משהו, אני חושב שאפשר לשלם על זה אחר. על כל פנים,
למעשה מי שמתעסק בזה בצורה
יסודית, רק חבל. ממש לא. לא, ממש לא, אני אסביר לך למשהו. אני אישית, אני בקשר עם תנועת חב"ד, יש לנו שיתופי פעולה, יש לנו גם חיכוכים. יש שני הבדלים עיקריים בין הפעילות שאני מקדם לבין הפעילות שחב"ד מקדם. הפעילות שאני מקדם היא ציונית, כלומר מתוך שייכות לתהליך הגאולה. בעוד שבחב"ד, כיוון שהם אינם ציוניים, הם רואים בזה איך היטיב זה של קיום מצוות, בדיוק כמו הנחת תפילין בדוכן. שתיים, יש ויכוח הלכתי, אנחנו גם נדון בזה, האם גוי שמקיים שבע מצוות, מותר לו לקיים עוד מצוות, או שאסור? אצל חסידי חב"ד הם אומרים שרק שבע מצוות ולא יותר. ואילו אני טוען, ואני אביא לכך הוכחות, ששבע מצוות זה המינימום ולא המקסימום. כלומר, כל זמן שאדם לא קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, אז הוא עוד לא ראוי לדיאלוג עם ישראל. מכאן ואילך הוא יכול להוסיף מצוות, ואנחנו נראה גם באיזה אופן הדבר הזה נעשה. אבל כאן, אם כן מפורש, בגמרא לפנינו, שיש הבדל בין שבע מצוות כמצווה ועושה, לבין שבע מצוות כמי שאינו מצווה ועושה. אבל פה אני רוצה להתייחס קצת לדברי רבי מאיר. רבי מאיר אומר, מניין שאפילו נוכרי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה אותם האדם, וחי בהם כהנים ולוויים וישראלים לא נאמר אלא אדם, על המטה שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא כהן גדול. יש את השאלה, מה זה הסיפור הזה של הריהוט ככהן גדול? אז הרמב״ם, בסוף הלכות שמיטה ויובל, כתב דבר מעניין. ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם. כלומר, יהודי, לא יהודי, כל איש ואיש מכל באי העולם. אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו, להיבדל, לעמוד לפני השם ולעובדו, ולדעת את השם, והניח את כל החשבונות הרבים אשר התעסקו בהם בני אדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו. עכשיו, זה מעניין, מה זה נתקדש קודש קודשים? איפה הרמב"ם לקח את הביטוי הזה? אז כתוב מפורש בספר דברי הימים שהשם הבדיל את אהרון להבדילו קודש קודשים. אז אם כן, הרמב"ם פוסק כרבי מאיר, שהוא ככהן גדול. אבל יש פה שאלה, מאיפה רבי מאיר מוכיח שאפילו נוכרי שעוסק בתורה הוא ככהן גדול? שנאמר אשר יעשה אותם האדם. האדם, אז זה כל אדם. וזה עומד בסקירה לדברי רבי שמעון, שאומר, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. כיצד ליישב את דברי רבי מאיר עם דברי רבי שמעון? מה אתה אומר?
מחלוקת.
אז אתה סובר כמו רשי. אתה סובר כמו רשי שזו מחלוקת בין רבי מאיר לרבי שמעון. אז למה אתה לא מקבל את דברי רבי נתן? מה עשה לך רבי נתן שאתה לא מקבל את ההסבר שלו? מה? כי אתה לא מכיר את דעת רבי נתן. אז אנחנו בדעת רבי נתן נעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.